אנחנו עושים חזרה על הריף מהתחלת המסכת. אז התחלנו עם המשנה ארבעה ראשי שנים מהם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. אז למלכים זה בעצם איך מונים לשנות המלך, כן? אז אחד בניסן למלכי ישראל השנה מתחלפת, זאת אומרת אם נאמר שנתניהו יש לו דין מלך, שכנראה אין לו, אבל בוא נאמר הוא היה מלך, אז כשהיינו צריכים למנות שנות הקדנציה של נתניהו, אם היינו כותבים שטר לשנותיו, אז זה מתחלף לא ביחס למתי הוא נמנע, אלא באחד בניסן. דיברנו על ההבדל בין אחד לראשון, שראשון זה חלק מסריה, ואחד זה דבר שעומד לעצמו.
מעניין לא באמת את המלכים מונים אחד בניסן, ואת השנים אחד בתשרי.
יפה, אז
זה את הכל בבת אחת, אם זה שנים, אז שנים. זה אותו דבר, זה צריך להיות אחד בתשרי, כמו מונים את השנים בעצם.
פה נעצוב ונחזור רגע, אם כבר שאלת את השאלה, אז נרחיב את העירייה. למה ראש השנה לחודשים וראש השנה לשנים זה לא באותו חודש? ניסן הוא ראש השנה לחודשים, ותשרי ראש השנה לשנים, נכון? אז זאת אומרת, אנחנו באופן טבעי, השנה מתחילה בתשרי, נכון? אלא מה? שעם ישראל נולד בניסן. והקדוש ברוך הוא קבע לעם ישראל החודש הזה לכם ראש חודשים. והרמב"ן כותב שזה מצוות עשה דאורייתא שאנחנו נמנה מחודש ניסן. אם כבר נגענו בזה, אז נרחיב את זה עוד יותר. יש ספר העיקרים, רב יוסף אלבו, מאוד מעניין. הוא חולק על הרמב"ם בנקודה שהרמב"ם אומר אחד מהעיקרים זה זאת התורה לא תהי מוחלפת. הוא אומר, הרי כשעלו בני ישראל מבבל, אז כתוב בירושלמי שהעלו שמות החודשים עמהם. מה זה תמוז? תמוז כתוב ביחזקאל, זה סוג עבודה זרה שהיו מחממים אותו, ואז היה יוצא ממנו המתכת, הייתה מזיעה, ואז היה נראה כאילו העבודה זרה בוכה. אז זה מה שנקרא מבכות את התמוז. אז תמוז זה עבודה זרה שהיו מחממים אותו. אז חודש תמוז שבו מתחממת הכל מתחמם, קוראים זה תמוז, על שם העבודה זרה הזה. מה, על שם העבודה זרה? אומר רבי יוסף אלבו, אתה רואה ששינו את שמות החודשים, אז אתה לא יכול לומר לי, זאת התורה לא תהי מוחלפת. אז חוץ מזה שבאגרות משה ובחתם סופר ואחרים, כולם מקשים מאוד על רבי יוסף אלבו, ולא מקבלים את דבריו, אבל השאלה היא מה הוא התכוון לומר. אני חושב שרבי יוסף אלבו מובן על פי הרמב"ן הזה. הרמב"ן אומר שהחודש הזה לכם ראש חודשים, העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו כל הזמן נזכור את יציאת מצרים. אני מונה לא כדרך הטבע מהתחלת השנה, אלא אני אומר זה חודש ראשון ליציאת מצרים, שני ליציאת מצרים, שלישי ליציאת מצרים. מוסיף הרמב"ן ואומר, הרי הנביא אמר שיבוא יום אשר לא יאמרו חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, אלא חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון וכולו וכולו וכולו. זאת אומרת, מסבירה הגמרא בברכות, שבגאולה הראשונה, עם ישראל הרגיש שהגאולה הזו היא העיקרית. הגיעה הגאולה השנייה, כשיצאו מבבל, ופתאום זה העיקר. אז כדי להדגיש שהגאולה מבבל היא העיקרית, אמרו עכשיו נמנה את החודשים כמניין החודשים מבבל. זאת אומרת, זה שינוי מהותי על פי הרמב"ן, רבי יוסף אלבו מובן. אבל בוא נחזור רגע לרמב"ן. מה קרה פה? העולם מונה מתשרי. בריאת העולם, הטבע, זה מתשרי. עם ישראל היה לו נס מעל לדרך הטבע מניסן. אז כשאנחנו מונים מניסן, אנחנו תמיד מונים מיציאת מצרים, מהדבר הגדול שהשם עשה בשבילנו נס, נכון? יש שני פסוקים על דודי בשיר השירים. מה הם שני הפסוקים? לא, אז יש הרבה על דודי. אני התכוונתי, יש אני לדודי ודודי לי, ויש דודי לי ואני לא. אומר הרב אליהו כיתוב, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, ששני הפסוקים האלה מתייחסים לשני חודשי השנה. יש לך בחודש תשרי, אנחנו מגיעים לתשרי מתוך אלול, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי, אני קודם רודפת אחריו, ואז דודי לי, ואז הוא בא אליי. יש את חודש ניסן, איפה שעם ישראל לא היה במדרגה, דודי לי, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, ולמרות שלא לא הפסקנו לעבוד עבודה זרה, ולמרות שלא היינו בסדר, דודי לי, הקדוש ברוך הוא יזם, ואני לא, ואז אני, רק אז אני כאילו הצטרפתי לעניין. אז חודש ניסן, כשאנחנו מונים לחודשים מחודש ניסן, אנחנו מונים לזמן של דודי לי, הקדוש ברוך הוא בא אלינו, הוא בא ובחר אותנו, והוציא אותנו ממצרים. באותה מידה, למלכים, הפסוק, הגמרא דורשת את הפסוק במלכים, שמניין המלכים קשור ליציאת מצרים, שאני מונה למלכי ישראל, כמו מציאת מצרים מחודש ניסן. אבל זה לא טבעי, הטבע הוא מתשרי. ואולי נוסיף פה עוד ידיעה מאוד חשובה, שאנשים לא יודעים. כל החיים שלי הפריע לי, למה לא מתחילים קריאת התורה פרשת בראשית בראש השנה? אחורה זה היה היגיון, מה זה צריך להיות בשמחת תורה? אתה מתחיל את השנה, תתחיל את התורה. לא הפריע לכם אף פעם? טוב, לכם לא, לי זה הפריע. מאז שהייתי ילד. ואז ראיתי בלבוש. אתם יודעים מי היה הלבוש? אז בוא נעצור. פעם היה יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, שקראו לו הרב מרדכי יפה. והוא היה התלמיד של הרמ"א, רב משה ישראלש. הוא היה בן אדם מאוד מאוד יפה. והייתה אישה, מתונית, אישה חשובה, שקראה לו לביתה, כרב היהודים, היא צריכה לדבר איתו, ואז היא הכניס אותו לחדר, נעלה את הדלת, ואמרה לו שהיא רוצה לחתוא איתו. היא נמשכה אליו. הוא מסתכל עליה, מסתכל לדלת הנעולה, אין לו לאן לברוח, הוא רואה חלון פתוח, ומתחת לחלון היה אשפה עם כל הצועה, שהיו זורקים את כל הצועה החוצה לשם. אז הוא הסתכל עליה, הסתכל על האשפה, קפץ מהחלון לתוך כל הצועה. עכשיו הוא מחוסה בצועה, והיא לא כל כך מעוניינת בו. נעמד בצועה, הסתכל על עצמו מחוסה בצועה, והיא כבר לא מעוניינת, וחזר הביתה, התנקה, ושמר את הבגדים. אמר, איך אני עכשיו ניצולתי מעבירה? להודות לקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מחבר חיבור על הבגדים היפים שהוא נתן לי, שהציל אותי מעבירה. הבגדים היפים זה הבגדים מלאי צועה. והוא חיבר חיבור על דלת חלקי שולחן ערוך, שמסכם את השולחן ערוך ואת הרמה ואת ההסברים שלו, והוא קורא לזה על פי הבגדים. הוא מרדכי יצא לפני המלך, הוא היה רב מרדכי יפה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, אז הספר הראשון נקרא לבוש מלכות. והתר צהב, הספר השני התר צהב, וכולו. כל הפסוק שמתאר את כל הבגדים של מרדכי, ככה הוא תיאר את הספר שלו. והוא כותב בהקדמה שלו, שהמגמה שלו בספר זה שזה יהיה השולחן ערוך של עם ישראל. הוא כתב על דלת חלקי שולחן ערוך. רוב אנשים לא מכירים את הלבוש מהספר עצמו, אלא מהאחרונים שמצטטים אותו. ולמה מצטטים אותו? לחלוק עליו. אז כולם יודעים שהלבוש זה הספר שלא נוהגים כמו, אבל זה לא נכון. הלבוש היה תלמיד חכם עצום, התלמיד של הרמה ממש. והרב קוק זצ"ל, כשהוא היה עושה חזרות על השולחן ערוך, היה עושה חזרות בלבוש. כי השולחן ערוך מאוד קיצר. למה השולחן ערוך כתב את השולחן ערוך? אתם יודעים מה הוא כותב בהקדמה?
הוא רוצה בעצם לעשות גם כן שולחן ערוך. בגלל שרבי יוסף קארו הגדיר אותו.
זה הרמה. אבל השולחן ערוך כותב בהקדמה, שעיקר ההלכה הוא פסק בספר בית יוסף. עכשיו הוא רואה שהתלמידים לא מספיקים לחזור על כל הבית יוסף כל חודש. וזה לא בסדר, הם בעצם צריכים לחזור על זה כל חודש. אז הוא עכשיו יחבר ספר קיצור על הבית יוסף, שהוא קורא לו השולחן ערוך, והספר הקיצור הזה, מה שהבית יוסף קרא לו השולחן ערוך, עניינו הוא בכדי שאנשים יוכלו לעשות חזרה על כל הספר כל 30 יום. זה העניין של השולחן ערוך. שתוכל לחזור עליו כל 30 יום. שהתלמידים, הם לא מספיקים לחזור על הבית יוסף כמו שצריך, אז אני אכתוב להם קיצור. ככה הרב יוסף קארו כותב בהקדמה. כן. האמת שאם היה לנו את השולחן ערוך בלי כל המפרשים מסביב, אז זה אפשרי לחזור על השולחן ערוך. בן אדם צריך להקדיש שעתיים ביום, אבל זה אפשרי. זה לא בשמיים. אבל השולחן ערוך, כדי לקצר, הוא מחסיר את כל ההקדמות. הוא מחסיר את הרבה מההסברים של הדינים. זה ספר מאוד מאוד קצר, השולחן ערוך. בא לבוש והוסיף לנו הרבה דברים מהטור והרבה הסברים של עצמו. הלבוש זה רב מרדכי יפה. ואם כבר הזכרנו את זה, שווה להזכיר עוד סיפור אחד. יש סיפור שלא יודע אם הוא אמת, כמו כל הסיפורים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק אמת, מה לא. שהשאגת אריה, אני לא יודע אם זה סיפור שהיה חלום, שבחלום הסיפור הזה קרה, או בהקיץ, אני לא זוכר את הפרטים של הסיפור, אבל הסיפור הוא בערך ככה, שהשאגת אריה שאל את הרב מרדכי יפה, איך אתה מעז לחלוק עליי? אריה שאג מי לא יירא? אני אריה, איך אתה חולק עליי? אז הוא ענה לו, מי זה ראשי תיבות? מרדכי יפה. אריה שאג, מי לא יירא? מרדכי יפה לא יירא. ככה מספרים, אני לא יודע אם זה היה חלום שלו או שלא, או בכלל אם זה קרה. ככה מספרים. חזרה לענייננו. אז הלבוש הוא היחיד, אני חושב שזה חידוש שלו. הוא אומר, אם כל השנה מתחילה בתשרי, אז מדוע לא מתחילה קריאת התורה בתשרי? הוא אומר, זה אותו עיקרון כמו שאנחנו עושים הפסקה בין התקיעות שופר של חודש אלול לתקיעות של תשרי לבלבל את השטן, מה שזה אומר, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה אומר. אז באותה מידה, אנחנו גם כן לא מתחילים את הקריאת התורה משם. כי אנחנו באיזשהו מקום מסתירים את ראש השנה. כמו שהתורה קוראת לזה החג המוסתר. בכסל יום חגנו, הוא נקרא החג המחוסה. אז אנחנו מסתירים את ראש השנה, אז גם את קריאת התורה אנחנו מתחילים ומסיימים בזמן אחר. אז כתשובה לדבריך, אני חושב שההתחלה הטבעית היא בתשרי, כמו ההתחלה הטבעית של השנה. אבל כמו שהתורה קבעה לנו שהחיים שלנו בעצם יש לנו התחלה מניסן לגבי החודשים, אז ככה גם נקבע שמלכי ישראל מונים להם מניסן. חזרה לענייננו. אומרת הגמרא, אתם זוכרים, סתם רבי אלעזר במשנה זה מי? זה רבי אליעזר, יפה. רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי אלעזר זה רבי אלעזר בן ערך, בן דורו. שניהם תלמידים של רבני יוחנן בן זכאי. וסתם רבי שמעון במשנה זה רבי שמעון בר יוחאי. יש כוח, יפה. אתם רואים, אתם כבר יודעים. אומר הריף, רגלים באחד בניסן, איזה רגל יש לך באלף ניסן? ב-15 בניסן, הרי הרגל פסח הוא בתתוו ניסן. אמר רב חיסדה, איזה שבט היה רב חיסדה?
שבט.
כן, רב חיסדה אמרנו היה כהן, נכון? רב חיסדה היה חמיב של? יפה. אמר רב חיסדה של רבה. אמר רב חיסדה, רגל שבו תחילה לרגלים, אין הכוונה ש... א' ניסן, אלא הכוונה היא הרגל שבחודש ניסן הוא התחלה של הרגלים. למה היא הלכתה? בנוגע לאיזה הלכות אנחנו אומרים שצריך לדעת מי הוא התחלת הרגלים. לנודר, בן אדם שנדר למקם עלי בבל תאחר, מתי חל עליו האיסור עליו לא תאחר לשלמו, בנוגע לנדרים. דתניה, אחד הנודר ואחד המקדיש ואחד המעריך, כיוון שעברו עליו ג' רגלים, עובר בבלטה אחר. תנא קמא אומר, שלושה רגלים, זה לא משנה לפי איזה סדר, ברגע שבן אדם נדר ועברו עליו שלושה רגלים, אז הוא עבר בבלטה אחר. רבי שמעון אומר, שלושה רגלים כסדרן וחג מצות המצות תחילה. זה צריך להיות דווקא שעברו עליו, לפי הסדר הזה, פסח, שבועות, סוכות. וכך היה רבי שמעון אומר, רגלים פעמים שלושה, לפעמים אחרי שעברו שלושה רגלים, בן אדם עובר על בלטה אחר, פעמים 5, פעמים 4. הכיצד? נדר לפני הפסח, הרי כאן 3. לפני עצרת, הרי כאן 5. לפני החג, הרי כאן 4. כן, אתם זוכרים את הפשט? כן?
הולכת אחורה שנייה?
כן.
שאלה, איך שאני אסביר אותו על הרגלים באחד בניסן הוא?
כן.
אז האם אנחנו... הבאנו תירוץ לשאלה הזאת?
התירוץ שהגמרא אמרה זה שרב חיסדה אמר, אין הכוונה אחד בניסן, אחד בניסן זה ראש השנה למלכים, וניסן הוא ראש השנה לרגלים, דהיינו לרגל שבו.
אז האחד הוא הולך על נושא אחד,
כן, ואז אנחנו דיברנו על הרמב"ן, נכון? שהתורה מדברת תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, כשאולי לא כולם הם דווקא למשה בסיני, אולי חלק הם דרבנן, ואמרנו שזה דרכה של תורה, שלפעמים התורה אומרת, גם בתורה הרמב"ן מוכיח את זה, והוא מביא את זה גם כן מירושלמי, וגם בלשון חז"ל, לפעמים אנחנו אומרים כלל, כשבעצם זה רק הולך על חלק מהפרטים. אמרנו שפה זה קצת קשה, כי אם זה הולך על אחד מתוך השניים, זה לא דרכה של הגמרא, אבל זה באמת תשובה דחוקה, זה למה של הגמרא יש שאלה. יש לנו כלל שבהזדמנות נרחיב אותו, שכלל גדול לימדנו הראש זה. כותב השלה, שני לוחות הברית. יש לו כללים בהתחלת תורה שבעל פה, כלל גדול לימדנו הראש זה. הראש כותב, יש כלל. השאלות של הגמרא תמיד יותר חזקות מהתשובות. בהזדמנות נרחיב, עכשיו אין לנו זמן. נתחיל עם הכלל. חזרה לעריף. תנו רבנן, יש לנו ברייתא מוסמכת. כתוב בפסוק, מוצא שפתיך תשמור ועשית, ואנחנו דורשים. מוצא שפתיך זו מצוות עשה, כי כתוב בתורה ככל היוצא מפיו יעשה. תשמור זו מצוות לא תעשה. ועשית עזרה לבית דין שיעשוך, שיכריחו אותך לקיים את מה שאתה נודר. כאשר נדרת זה נדר, לשם אלוקיך אילו חטאות והשמות עולות ושלמים. כתוב בפסוק נדבה כמשמעה. אשר דיברת אילו קודשי בדק הבית, כשבן אדם מקדיש משהו לבדק הבית של בית המקדש. בפיך זו צדקה. אז התורה מלמדת אותי שעל כל הדינים האלה חל האיסור של בלת אחר. תקיים את הנדרות שלך, בין אם זה אם נדרת את הנדרים שלך, בין אם נדרת קורבנות, בין אם זה נדבות, בין אם זה קודשי בדק הבית, בין אם זה צדקה, יש איזה איסור של בלת אחר. אמר רבה, והדגשנו שרבה הלכה כבטראי באופן פשוט מהדור של רבה ואילך, למרות שסייגנו שיש ריף ורמב״ם שמשמע אחרת, אבל הכלל גם בריף וברמב״ם זה שמהדור של רבה ואילך הלכה כבטראי, והבאנו את התז עם המשל של ננס על הכתפיים של הגדול, שאנחנו קטנים מהדורות הקודמים, אבל אנחנו רואים את מה שהם כתבו, ואם בכל זאת אנחנו חולקים, אז בגלל זה הלכה כבטראי. אמר רבה, וצדקה מחייב עלה לאלתר, בן אדם מתחייב מיד על הצדקה אם הוא לא נותן את זה, מאיתה עם הדעה קיימי עניים, הרי יש עניים והוא יכול לקיים את מצוותו, והזכרנו את הדיון, האם בן אדם יכול להחזיק את הצדקה, לחכות לקרובו עני, לתת דווקא לעני ספציפי. משנה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, ולשמיטים, וליובלות, לנטייה ולירקות, שנים לגבי שטרות, לשמיטין, אז מתחילה השמיטה. יובל בעצם מתחיל מיום כיפור, אבל נראה שיש דין אחר ביובל שמתחיל מראש השנה. נטייה, זה אילן שנטו אותו, ירקות, זה מעשר ירק דרבנן. באחד בשבט ראש השנה לאילן דברי בית שמי, והזכרנו את הגמרא בעירובין שדרכה של המשנה תמיד להזכיר את שיטת בית שמי לפני בית הלל, שבית הלל היו הנבטנים ותמיד היו מזכירים את שיטת בית שמי לפני שיטתם. בית הלל אומרים בחמישה עשר בו בטו בשבט ראש השנה לאילן. ראש השנה לשנים למה הלכתה, אמר רב פאפה, והזכרנו שרב פאפה היה תלמידו של רבה, והזכרנו שהוא היה שמן מאוד, והזכרנו את הסיפור של התינוק מתחת למיטה, אותה הרמיטה, שהגמרה אומרת, לעולם לא יישב אדם על מיטה הרמית, ולפי פשט אחד זה הסיפור של רב פאפה, ראש השנה לשנים למה הלכתה, אמר רב פאפה, לשטרות. בנוגע לשטרות, יש לנו דין שכתוב במשנה בשביעית, כדנן שטרי חוב המוקדמים פסולין, והמאוחרים כשרים. הסברנו, מאחר ובשטר יש שיעבוד, אם בן אדם כותב תאריך יותר מדי מוקדם, הוא יכול לרמות ולגזול עם השטר הזה נכסים שאין לו זכות, אין לו שיעבוד עליהם באופן אמיתי. בגלל זה גזרו חזל ואמרו שאם בן אדם כותב תאריך מדי מוקדם, דהיינו תאריך לא מדויק, מוקדם יותר בשטר, השטר פסול לגמרי. זה לא שזה קשר מהתאריך הנכון, זה בכלל לא קשר. ואילו שטר מאוחר הוא קשר. אני יכול לכתוב היום שטר ולכתוב את התאריך של מחר. ובגלל זה אמרנו שאם כתוב בשטר תאריך בשבת או ביום כיפור, השטר קשר, כי אפשר לכתוב שטר עם תאריך יותר מאוחר. אז אני יכול לכתוב שטר היום ולרשום את התאריך על יום כיפור של שנה הבאה. זה מותר. אמרנו במשנה שבאחד בתשרי ראש השנה לנטייה, מנלן, תכתיב שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, בעולה התורה נוקטת בלשון שנים, יהיה לכם הרעילים לא יאכל, וכתיבו בשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש אילולים נשם, זה הדין של נטע רווי, שבשנה הרביעית יש קדושה לפירות כמו מעשר שני, וגם רינן שנה, שנה מתשרי, דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז אנחנו לומדים שכמו ששם זה מדובר על השנה שמתחילה בתשרי, כך המילה שנה בנוגע לאורלה ונטע רווי, הכוונה היא השנה שמתחילה בתשרי. תנו רבנן, אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב. הסברנו הברכה ודיברנו על לשון ברכה, שכשאנחנו עושים ברכה אנחנו בעצם מורידים את השכינה כלפי מטה. אמרנו שהברכה זה מלשון ברך, שהיא הצד שמתעקם בגוף, ככה הבן אדם מעקים את הענף ומכניס אותו לאדמה. ערב שביעית, למד יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה ומותה לקיימן בשביעית. בנוגע לדיני אורלה, אנחנו אומרים שצריך ליטה את האילן, הברייתא הזו אומרת למד יום לפני ראש השנה. הגמרא טוב, לא ניכנס לזה, זה לא הלכה מה שכתוב פה, פחות מלמד יום, זאת אומרת זה כן הלכה, אבל לא לפי איך שאנחנו מבינים תריף. צריך לסייג, זה בעצם 45 יום לפי הגמרא, אבל זה לא לעכשיו. מה?
ואם זה לאורלה, למה קשר לשביעית? למה דווקא לפני שביעית?
הכוונה היא בין לדיני אורלה, בין לדיני שביעית. הברייתא מתייחסת לשני הדינים. אם הוא נטע את זה למד יום לפני ראש השנה, אז עלתה לו שנה בנוגע לדיני אורלה. ברגע שהוא נטע את זה, זאת אומרת לפני ראש חודש אלול, אנחנו פוסקים לפני ט"ו באב. שאם הוא נטע אילן לפני ט"ו באב, כי אנחנו רואים שזה למד פלוס פלוס י"ד, פלוס שבועיים. כל המניינים פה בסדר. למה יעשה? אז למד יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה לדיני אורלה, זה כבר נחשב שנה, הוא הרוויח שנה, וגם כן הוא מותר לקיימן בשביעית. וגם לגבי שביעית דיברנו על דין תוספת שביעית, אז הזכרנו את התפארת ישראל וכל ההיסטוריה של התפארת ישראל, שהוא כותב שלהלכה אנחנו נוקטים שתוספת שביעית זה בכלשהו, והזכרנו את הסיפורים עם התפארת ישראל והמחלוקת שלו לגבי מציצה, והזכרנו מה עוד, איזה עוד סיפור על התפארת ישראל, על משה רבינו והמלך שעל שני אלה יצאו נגדו. ומותר לקיימן בשביעית, למד יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה ומותר לקיימן בשביעית, פחות מלמד יום לפני ראש השנה לא עלתה לו שנה ואסור לקיימן בשביעית. בפירות נטייה זו אסורין עד ט"ו בשבט, אם לעולה עולה, אם לרווי רווי. ופה עצרנו.